بلبل صغي راس خوش عشوي آواز وفادتي بهياني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום חמישי י"ג בתשרי תשפ"א, מסכת עירובין דף נ"ג. ואם מסכת עירובין מכילה בתוכה ק"ה דפים, הווה אומר שהיום הזה בסייעתא דשמיא גדולה חותמים אנו את מחצית המסכת בשבח והודיה לבורא כל העולמים על כל הטוב אשר גמלנו. השתבח שמו הגדול עד. רדיו קול חי, זוהי אכסניה לכל התורה הנשמע בארצנו מחוץ לה, והתדרים בהם עושים דברי התורה את דרכם להניח ברכה בבתיכם הם 92.8, 93 ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום בשנת בית אלפים ממתת לבריאת העולם, לפי שיטת התוספות במסכת ראש השנה בדף י' א', באו שלושת המלאכים לבקר את אברהם אבינו עליו השלום. והנה דברים מיוחדים ונפלאים לכבוד חג הסוכות, הממשמש ובא, בא עלינו ועל כל בית ישראל לססון ולשמחה. מפיו מפיק המרגליות של רבי יחיאל ויצמן שליטה, הגאון רבי יחיאל ויצמן שליטה, מרצה בכיר בערכים, אודות סוכה לנצח. התורה אומרת לגבי חג הסוכות, וחגותם אותו חג להשם שבעת ימים בשנה, חוקת עולם לדורותיכם בחודש השביעי תחוגו אותו. המילה בשנה מופיעה בפסוק נראית לכאורה מיותרת, שהרי ברור ומובן שהחג נחוג פעם אחת בשנה. ואכן המילה הזו אינה מוזכרת בהקשר לחגים אחרים. ייתכן למצוא בהדגש הזה רמז לעיקרתו של זמן שמחתנו. חג הסוכות מהווה נשמה של הנשמה כולה. אותם שבעה ימים בשנה הם עצם הלוז והבריח התיכון, מהם שואבים כל ימות השנה את חיותם. מהי שפעת הקודש שמעניק חג הסוכות לימות השנה? חג הסוכות נחוג כזכר לענני הכבוד שליוו את בני ישראל במדבר. תפקידם של ענני הכבוד היה לנטרל את השפעתם של פגעי הטבע, למנוע נזקים טבעיים המאיימים על האדם מבחוץ, לסנן את קרני השמש המזיקות, לעצור רוחות הזאת, ליישר את הקרקע ולהרחיק נחשים ועקרבים. כדוגמת ענני הכבוד, כן הוא תפקידו של חג הסוכות בצל הסוכה הקטנה, שנבנה מעץ ומגבבה, נסתתר ונלין. תפקידה לספק הגנה למשך השנה כולה מפני רוחות רעות המנשבות בחוצות ומפני נחשים ועקרבים על צורותיהם השונות. העיתוי העונתי שבו משובץ חג הסוכות נותן לנו רמז לגבי מהותו. כידוע, חג הסוכות הוא חג האסיף. בעונה זו קדושים האסמים בר והיקבים משיקים תירוש ויצהר. באותם ימי סובע עלול האדם לייחס את הצלחת היבול לגבורתו ולעוצם ידו. זאת ועוד, האסיף מתקיים בצאת השנה לפני תקופת החורף ומעניק לאדם ביטחון כלכלי לקראת החורף הקודר. אותה שעה עלול האדם לחוש שהעולם של החומר הוא העיקר והוא תכלית חייו עלי אדמות. רוחות רעות אלה אמור חג הסוכות לעצור. חג הסוכות נקרא זמן שמחתנו כי בו זכינו לברכת השם באיסוף הגרנות, ומן הראוי היה לחגוג אותו בפאר ובהדר בתוך הבית. בטרקלין המרווח, אבל ההלכה קובעת לעשותו דווקא בדירת הרי, בסוכה שמחוץ לבית. ביתי לא עוד מבצרי. אנו מצווים לנטוש אותו לטובת מבנה עץ טרומי, מכוסה כיפת ירק, לזנוח את הרחבות והנוחיות שהורגלנו עליהן ולהצטופף בין קרשים וסדינים. לקח זה עלינו לחוש ולחוות על בשרנו, לחרות בנפש בציפורן שמיר, אין החומר עיקר, אלא רק אמצעי לעבודת האלוקים. כל ההישגים וההצלחות שנצבור כאן הרעיים הם וזמניים, הופקדו בידינו כדי לשמש לנו עזר לתפקיד העיקרי, בניין קומתנו הרוחנית. הדגשה זו ניתן למצוא במקרא נוסף, בסוכות תישבו שבעת ימים כל האזרח בישראל יישבו בסוכות. מדוע המילה אזרח מוזכרת בחג הסוכות? בתום האסיף, כאשר מחסני התבואה מלאים וקדושים מזן אל זן, חש האדם כאזרח הארץ, בעל ביטחון ברכושו ובאדמתו. אבל בעת הזאת הוא מקבל את הציווי, צא לדירת הרי, כדי שתזכור שאינך גר ולא אזרח קבע. אינך מקשים את עצמך בנכסים החומריים שצברת לשם ולתהילה, אלא בבניין קומתך הרוחנית, שתיבנה בנפשך, שבזכותה תזכה להיכנס אחרי 120 לדירת קבע, החלק שלך בעולם הנצח. היכן מקופל המסר הזה? הווה אומר בין ארבע דפנותיה של הסוכה. חג הסוכות נושא עמו הנחיה לחיים. הוא משמש בתפקיד הנשמה לכל השנה הבאה עלינו לטובה. הרוחות הזרות מבחוץ שורקות ומאיימות, הגשמיות צולפת וההשתעבדות לגשמיות סוחפת. הסוכה סוחכת מפניהם ומגינה על החוסים בצל האמת. גם מצוות ארבעת המינים באה להביע רעיון דומה. את ארבעת המינים אנחנו מנענעים לארבע רוחות השמיים כדי לגונן על האדם מפני רוחות רעות הבאות מבחוץ. מביא ספר החינוך, הלולב דומה לעמוד השדרה של האדם, הערבה דומה לפה, הדס לעיניים והאתרוג ללב. הפה, הלב והעיניים עלולים להסיט את האדם לעבירה. ביניהם מתנסה הלולב התמיר והגבוה, ואומנם עליו נקבע נוסח הברכה נטילת לולב. הלולב דורש מאיתנו להתיישר ולכוון את שלושת האיברים האחרים להפיק הנכון כלפי מעלה, לעשות אותם כלי שרת לעבודת השם. בחג הסוכות נוהגים לקרוא את מגילת קהלת. המגילה פותחת במילים הבל הבלים אמר קהלת הכל הבל. ההכרזה הזו מעוררת מיד את הקושייה, ייתכן שכל הבריאה הנפלאה שנבראה לצורך קיומו של האדם כולה הבל? התורה עצמה מעידה שהעולם הוא טוב מאוד, כמאמר הפסוק וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. ועוד שאלה, הבל הבלים כפילות זו לשמה? משל לשני אחים עשירים, אחד מהם בטבעו היה רודף הנאות ובילויים את כל כספו קילה להשגת תענוגות. לעומתו, אחיו גילם את ההפך הגמור, קמצן מלידה, חס על כל פרוטה ועינו הייתה צרה אפילו בשל עצמו, לבל יגרה משהו מן העון העתק שברשותו. בערוב ימיהם נשאל האח הראשון על דרכו בחיים והוא הישיב, תהיתי מרות, כל הנאותיי נגוזו כאבק פורח ונותרתי בלא כלום. גם השני נשאל שאלה דומה וגם הוא הישיב, תהיתי בדרכיי. כל ימי קימצתי וחסכתי למען ילדיי וחייתי בצמצום חולני. אני הסתגפתי והתעניתי ואילו אחי נהנה מהעולם ממלוך אופניים. והנמשל, שלמה המלך כפל את מילותיו הבל הבלים לומר, כאשר האדם חי על פי נטיות ליבו, כל דרך שיבחר בחייו תתגלה בסוף ימיו כהבל. נמצא שהעקרונות והפרינציפים של האדם נובעים מנטיותיו הטבעיות ומשרתים את נוחותו האישית. לעולם אינו יכול לדעת אם הוא בדרך הנכונה. ולשכל, היכולת להמציא מאות הסברים וראיות לצדקת דרכו. האדם מועד לעולם, להונאה עצמית ולשיבוש. רק הבורא יתברך מקור האמת יכול להתוות בעבורנו את המסלול האמיתי, עליו נצעד לבטח ולא נמעד. בתורתנו הקדושה, מתברר ומתאמת אצל האדם החובתו בעולמו. תכלית האדם בניין קומתו הרוחנית על ידי תורה ומצוות, הגשמיות באה לסייע להגשמת המטרה. אכן כאשר החומריות משמשת במידה ובמסורה, כדי להתקרב אל התכלית, יהב ונהלו לעולם להיקרא טוב מאוד. והנה נתבונן ונמצא כי לחג הפסח ולחג הסוכות מטרה זהה. השגת חירות. בחג הפסח השתחררנו מעול זרים ובכך זכינו לחירות ולעצמאות. בחג הסוכות משתחררים מן השיעבוד והקבילות לחומר ובכך זוכים לחירות עצמית. יותר מכל הרגלים הצטווינו בתורה הקדושה מפורשות על השמחה בחג הסוכות. ושמחת לפני השם שבעת ימים. על פי דרכנו ניתן להבין מדוע דווקא בחג הסוכות כתובה מצוות השמחה. בחג הסוכות מתבארת תמונת החיים. האסמים המלאים, יבול המפעלים ועסקי הנדלן השוקקים, הווילה המשופצת והמשודרגת, כולם מקבלים את המימד האמיתי הנכון שלהם. הרעים הם, ניידים הם, זמניים וחולפים, כל קיומם רק בזכות המטרה שהם משרתים. וכאשר האישיות מאותחלת והתפקידים מוגדרים מחדש, מעליה עולה השמחה, אין לך שמחה גדולה כהבנת החיים ומשמעותם. מבין חרכי הסכך נשקף רקיע טהור ומייציץ האין סוף. מה יתרון לאדם בכל עמלו? למעלה מן השמש יש יתרון. שיחתו המופלאה של הגאון רבי יחיאל ויצמן שליטה. לכבוד חג הסוכות הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לססון ולשמחה. תפילת בית המדרש, יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בי חבריי. ולא אומר אל תמת טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני אלוהי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמיה, פותחים אנו עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, אחת מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. והיום הזה, מצווה קופי דלת, שלא ייכנסו הכהנים בכל עת במקדש וכל שכן זרים משורשי המצווה, שיקבעו המשרתים בנפשותם גדולת המקום ומעלתו ותהיה יראתו תמיד על פניהם. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראה לפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, בסייעת הדשמי הענקית, הלא הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אותו אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף נון ב' במסכת עירובין. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. כעת נשיב את התשובות על השאלות הללו. השאלה הראשונה ששאלנו אתמול הייתה, אם המערב בפת אין לו דלת אמות מלבד ה-2000 אמה, כמו כשמערב ברגליו, מדוע כתוב במשנתנו שהעירוב בפת הוא כולה לעשיר? והתשובה, כיוון שבכל זאת ודאי נוח לו לעשיר בפת כדי לא לתרוח ולהיות שם במקום העירוב עד שתחשך. שאלה שנייה, מה הכוונת רבי יהודה שמי שיצא ללכת לעיר אחרת והחזירו חברו ואמר שביטתי במקום פלוני בסוף התחום, מותר לו ללכת ולכל בני העיר אסור? והתשובה, הוא כבר יצא לדרך, הוא נחשב כעני ויכול לקנות שביטה באמירה, והשאר כעשירים ואינם יכולים. שאלה שלישית, מדוע לרבי מאיר אינו יכול לטלטל בזה אלא בין ביתו לעירוב התשובה, כיוון שנמצא בביתו ויכול לערב בפת, זה אינו עירוב, אבל סילק עצמו מהצד השני של ביתו שהוא 2000 אמה מעירובו. שאלה רביעית, מה כוונת רבי יוסי ברבי יהודה שאף אם יקבו חברו קודם שיצא מהעיר למחר משקים והולך בתשובה, לרבא שאף אם לא יחזיק בדרך כיוון שרצה לצאת נחשב כעני, ולרבי יוסף שאף שצריך להחזיק בדרך אבל אין צריך שיאמר שביטתי במקום פלוני. שאלה חמישית, מי שהוציא רק רגלו אחת מחוץ לתחום לרבי חנינה, האם יכול להיכנס ומדוע? בתשובה, ללשון אחת אינו יכול, כיוון שכתוב אם תשים משבת רגליך. ללשון השני ייכנס, כיוון שקוראים רגליך בלשון רבים. השאלה האחרונה, דף נון ב', מדוע לרבי שמעון אם יחשיך לו אפילו בתתווה ומה, מן התחום ייכנס? והתשובה, כיוון שאין מודדי התחומים מציבים סימן התחום בדיוק בסוף 2000, אלא כונסים מעט מפני תועי עמידה, שהולכים בשבת ועוברים במעט את הסימן עד שמרגישים בכך וחוזרים. אלה אמוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדו בדפינו היומי אתמול בדף נון ב' במסכת עירובין. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראה אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום חמישי בשבוע י' ג' בתשרי תשפ' א'. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף נון ג' במסכת עירובין. הדף החותם את המחצית הראשונה של מסכתנו, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בתחילת הפרק החמישי, פרק ששמו כיצד מעברין, פרק שתחילתו בדף נון ב' עמוד ב', שתי שורות לפני סוף הדף. המשנה הראשונה פותחת את הפרק, פותחת במילים כיצד מעברין את הערים. מן המשנה הזו הפותחת את הפרק החמישי במסכת העירובין בדף נון ב' עמוד ב', כעת בסייעת הדשמי הענקית, יוצאים אנו לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. הפרק החמישי, פרק ששמו כיצד מעברין, ממשיך לעסוק בדיני עירובי תחומין, ומפרש את אופן מדידת גבולות העיר ותחומיה, שכן יש עיר עגולה ויש מרובעת, ויש שבתים בודדים יוצאים לצד זה או אחר, ולפיכך צריך לפרש תחילה כיצד מודדים את גבולות העיר, כדי שיהיה ניתן למדוד משם ואילך את תחומיה. כמו כן יש לבאר את אופן מדידת התחום, שכן פעמים שיש בו ערים ובקעות ונערות וכיוצא בזה, וצריך לידע באיזה אופן מודדים אותם. ובסוף הפרק התבארו גם מדיני עירובי חצרות. המשנה שפותחת את הפרק, כאמור שתי שורות לפני סוף דף נון ב', מפרשת כמה דינים במדידת גבולות העיר ותחומיה. שואלת המשנה, פותחת את הפרק החמישי, כיצד מעברין את הערים? כלומר, כיצד דנים את העיר כמעוברת להוסיף עליה חלקים שאינם מגופה של העיר? ומבואר בדברי הגמרא לקמן בדף נון ג' עמוד א', שזה מלשון אישה מעוברת שנוסף עליה עובר, אף שאינו מגופה ממש. גם כאן מוסיפים על העיר חלקים שאינם מגופה. וכוונת המשנה היא לברר את עניין עיבורה של העיר, ששנינו לקמן בדף ה-60 של מסכת העירובין, הנותן עירובו בעיבורה של עיר, ומבואר שם שיש תוספת שנידונת כמו העיר. לכן מבארת עכשיו המשנה באיזה אופן יש עיבור לעיר. אם הייתה זו עיר שאין לה חומה עומדת בפני עצמה, אלא הבתים העומדים בקצה העיר משמשים לה כחומה, ובתים אלו אינם עומדים בקו ישר, אלא פעמים שבית אחד נכנס לתוך העיר, ופעמים שבית אחד יוצא לצד חוץ, או שהייתה עיר מוקפת חומה, ובחומה הזו יש מגדלים עגולים הנקראים בשם פיגום, ופעמים שיש פיגום שהוא נכנס לצד פנים העיר, ופעמים שהפיגום יוצא לצד חוץ, או שהיו שם באחת הקרנות של העיר גדודיות, שברי חומה של חורבות בתים, שהן גבוהות 10 תפחים, ועומדים הם בתוך 70 אמה ושיריים לעיר, וכן בכל שאר האופנים שעוסקת המשנה, אין מרחק של יותר מ-70 אמה ו-4 תפחים בין בית לבית, וכן אם היה בסמוך לעיר גשרים ונפשות, נפשות זה כאין בניין שעושים על הקבר, חידושי המאירי מפרש כמין כיפה שעושים על הקבר והיא חלולה ונר דולק לשם, כלומר מבנה הראוי לדירה שהיו מדליקים בו נרות, שיש בהם בית דירה עבור השומר. גשרים אלו מחוסים מלמעלה ויש להם קטלים מאר ברוחותיהם, ויש בקטלים פתחים שהמים עוברים תחתם. יש שם דירה לאדם שגובה את המכס. בתוספות ודיבור המתחילו גשרים כותבים, שדברי המשנה שיש בהם בית דירה נאמרו רק לגבי גשרים ולא לגבי נפשות. כל אלו נידונים כמו העיר עצמה, ומוצאים את המידה כנגדן, כלומר כאשר באים לסמן את גבולות העיר למדוד 2,000 אמה, משם לידה היכן קלה תחומה, אם אחד מאלו בולט בקרן מזרחית צפונית של העיר, רואים כאילו יש בליטה כנגדו גם בקרן מזרחית דרומית, וכאילו יש חוט מתוח מזה לזה, ומה שבתוך החוט נידון כמו העיר עצמה, משם ואילך מתחילים למדוד את תחומיה כדי שיהיו תחומי העיר שווים, לא קצרים בצד אחד וארוכים בצד אחר. מפרשת המשנה את אופן מדידת התחומים סביב לעיר, ועושין אותן את תחומי העיר כמין טבלה מרובעת, טבלת לוח מרובעת, כגון בעיר שאורכה 2,000 אמה ורוחבה 2,000 אמה מודדים ריבוע של 2,000 על 2,000 אמה לכל צד סביב לעיר. וכוונת המשנה היא שיהיו תחומי העיר מרובעים ולא עגולים. אבל אין הכוונה שיהיו מרובעים במדויק, אלא הדבר תלוי בכל עיר לפי מה שהיא. שאם העיר היא מרובעת ממש, כגון בעיר שהיא 2,000 אמה על 2,000 אמה, אז גם תחומיה יהיו מרובעים ממש, אבל עיר שאינה מרובעת ממש לגמרי אלא מלבנית, כגון שאורכה יותר מ-2,000 אמה או שרוחבה פחות מ-2,000 אמה, גם תחומיה לא יהיו מרובעים ממש, לפי שרוחב התחומים הוא כמידת רוחב העיר, בין קטנה, בין גדולה, ואילו אורכם, הוא לעולם 2,000 אמה. ואין מודדים את התחומים בעיגול כדי שיהיה נזכר את הזוויות, שעל ידי כך ירוויחו התושבים בהילוכם לצד קרנות העיר, שכן אם מודדים את התחומים בעיגול סביב לעיר, אינם רשאים ללך מקרנות העיר עד לסוף התחום אלא 2,000 אמה. ואילו כאשר מודדים את התחומים בריבוע סביב, רשאים הם לילך מקרנות העיר 2,800 אמה. והרמב"ם בפירוש המשניות והמאירי והריטב"א גורסים ועושים אותה, דהיינו את העיר. ולכן הם מפרשים שכוונת המשנה היא שאם העיר עגולה צריך לרבע אותה קודם, שמודדים לתחומין. המבואר בדברי הברייתא לקמן בדף נ"ה עמוד א', עגולה עושים לזוויות כדי שיהיו נזכרים את הזוויות שהריבוע יתר על העיגול. רק לאחר שמרבים אותה, מודדים לה את תחומיה 2,000 אמה לכל רוח. זו המשנה שלנו הפותחת את הפרק החמישי במסכת העירובין, משנה שתחילתה בדף נ"ב עמוד ב' וסיומה בדף נ"ג עמוד א'. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, ניגשים אלינו ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. בשורה הרביעית בדף נ"ג עמוד א'. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים כיצד יש לגרוס במשנה. רב ושמואל נחלקו בגרסת משנתנו חתני, אחד מהם היה שונה, כיצד מעברין את הערים, עם עין במילה מעברין. וחתני ולא אחר היה שונה כיצד מעברין עם א' את הערים. ומבארת הגמרא את סברותיהם. מנדטני זה ששונה מעברין עם א', היינו מלשון עבר עבר, כלומר שמוסיפים לעיר עברים עברים, שאם יש עבר הנמשך בצד אחד של העיר מוסיפים עבר נוסף בצד שכנגדו. וברוך כתב שבולטים מן החומה עבר עבר כעבריו של אדם שבולטים מן האדם. ומן דתני מעברין עם עין, היינו כשעה עוברה, כמו אישה מעוברת שהעובר הוא דבר חיצוני הנוסף עליה, כן גם כאן מצרפים אנו לעיר חלקים נוספים. מביאה הגמרא עוד מחלוקת בין רב לשמואל בעניין משמעות לשונות. מערת המכפלה נחלקו רב ושמואל בצורת תבנית המערה, אחד אמר, אחד מהם סובר שהיו בה שני בתים זה לפנים מזה, דהיינו אחד פנימי ואחד חיצון. אחד אמר ואחד מהם סובר שהיו בה בית ועלייה על גביו. וייתכן שנחלקו בסדר חשיבות הנקברים במערה, לדעת הסובר שהיו שני בתים זה לפנים מזה, היה אדם הראשון חשוב יותר מן האבות, לפי שנברא לידי הקדוש ברוך הוא בדמותו ובצלמו, ולפיכך הוא נקבר בבית הפנימי והאבות בבית החיצון. אבל לדעת הסובר שהיה זה בית ועלייה על גביו, היו האבות חשובים יותר מהאדם הראשון, לפי שהאבות הם המרכבה, ועל כן נקבר אדם הראשון למטה והם למעלה. מקשה הגמרא בישלמה למנדה אמר, דברי הסובר שהיו בשני בתים זה על גב זה, מבוארים הם, דהיינו מכפלה. זוהי הכוונה במילה מכפלה, שהייתה מערה כפולה בשתי תקרות, זו על זו. אלא למנדה אמר, אבל לדעת הסובר, שהיו בשני בתים זה לפנים מזה, יש לי תמוע מהי, מה זה הלשון מכפלה? הרי לא שייך לשון מכפלה על שני בתים העומדים זה ליד זה. תרץ את הגמרא, אכן לשיטה זו אין המערה קרויה מכפלה על שם כפילות הבתים, אלא משום שכפולה בזוגות, שכל התמונים בה נקברו זוג זוג, איש ואשתו. שואל המערשה, מאחר ואי אפשר לפרש את המילה מכפלה לעניין שני בתים זה לפני מזה, ולפיכך צריך לבאר לפי שיטה זו שנקראת המערה כן, משום שכפולה בזוגות, אם כן מניין יש לומר שהייתה המערה שני בתים זה לפני מזה? הרי ייתכן שלא היה בא אל הבית אחד ונקראת מכפלה על שם שכפולה בזוגות. תרץ המערשה שלא נחלקו רב ושמואל בביאור המילה מכפלה, אלא נחלקו באיזה אופן הייתה בנויה המערה. אחד מהם קיבל מרבותיו שהיה זה בית ועלייה על גבו, והשני קיבל שהיו אלו שני בתים זה לפני מזה. על כך מקשה הגמרא שלדעת הסובר שהיה בית ועלייה על גבו, מיושב הלשון מכפלה, אבל לדעת הסובר שהיו שני בתים זה לפני מזה, לא מתיישב הלשון. תרץ את הגמרא שלשיטה זו צריך לומר שנקראת מכפלה על שם שכפולה בזוגות. ויהיה הגמרא מקרא שבו נרמזו הזוגות הכבורים במערת המכפלה. נאמר בכתוב בספר בראשית פרק למדהי פסוק זך, ממרא קריית ארבע היא חברון. ממרא הוא שם המישור וקריית ארבע הוא שם העיר. וכוונת הכתוב היא מישור של קריית ארבע, כך רש"י מפרש על התורה. אמר רבי יצחק, כוונת הכתוב בזה שהייתה חברון קריית ארבע זוגות הכבורים במערת המכפלה, והם אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב אליה. ויהיה הגמרא מחלוקות נוספות בין רב לשמואל בעניין משמעות לשונות. נאמר בכתוב בספר בראשית פרק י' פסוק א', ההיא בימי אמרפל, מלך שינער, ובמקום אחר מצינו שהיה שמו נמרוד. ונחלקו רב ושמואל מה היה שמו האמיתי ומה היה כינויו. אחד אמר, אחד מהם סובר שנמרוד הוא שמו האמיתי, ולמה נקרא שמו אמרפל? משום שאמר והפיל לאברהם אבינו בתוך כבשן האש. ומבאר רבן יהוידע בשני אופנים, נמרוד היה מחשף גדול, ובשעה שהפיל לאברהם אבינו לכבשן האש היה אומר כמה לחשים כדי שתשלוט בו האש, ואף על פי כן לא הועיל לו כלום. ועוד הסבר, קודם שהשליך למרוד את אברהם לכבשן האש, היה מתווכח עמו בדברים ומסיתו לעבוד עבודה זרה. רק לאחר מכן, כשראה שאין אמירתו מועילה כלום, השליחו לאש. לכן נאמר שאמר והפיל. אחד אמר, אחד מהם סובר שאמרפל הוא שמו האמיתי, ולמה נקרא שמו נמרוד? לפי שהמריד את כל העולם כולו עליו, על הקדוש ברוך הוא בעת מלכותו. המריד השיא עיצה לאנשי דור הפלגה לבנות מגדל להילחם בצבא השמיים. כך רש"י במסכת פסחים בדף צדיד עמוד ב'. נאמר בכתוב בספר שמות פרק א' פסוק ח', היה קום מלך חדש על מצרים, נחלקו רב ושמואל בביאור המילה חדש. אחד אמר, אחד מהם סובר שהיה זה מלך חדש ממש. אחד אמר, אחד מהם סובר שהיה זה פרעה שמלך בזמן יוסף, אלא שנתחדשו גזירותיו, חידש גזירות על בני ישראל. מבארת הגמרא את סברותיהם. מאן דאמר לדעת הסובר שהיה זה מלך חדש ממש, יש ללמוד זאת מדכתיב חדש. ומאן דאמר לדעת הסובר שהיה זה מלך ישן, אלא שנתחדשו גזירותיו, יש ללמוד זאת מדלא כתיב, וימות וימלוך. מאחר שלא נאמר בכתוב, וימת מלך פלוני וימלוך תחתיו מלך פלוני, כפי שדרך המקרא לפרש, בהכרח שהיה זה אותו פרעה שמלך מקודם לכן. ולמאן דאמר לדעת הסובר שהיה זה פרעה שמלך בזמן יוסף, אלא שנתחדשו גזירותיו. כיצד ניתן לפרש כן, הכתיב, הרי נאמר במקרא אשר לא ידע את יוסף, דהיינו שלא הכיר את יוסף, ובהכרח שהיה זה מלך חדש ממש. תרץ את הגמרא, מהי אשר לא ידע את יוסף? דאבד דמי כמאן דלא ידע ליוסף כלל. היה דומה כמי שאינו מכיר את יוסף כלל, במה שגזר גזירות רעות על בני ישראל ולא זכר את הטובה שעשה יוסף עמו ועם כל מצרים. כותב התורת חיים שיש נפקמינה להלכה בכל אחת מן המחלוקות שנמנו כאן. במחלוקת הראשונה היא מעברין או מעברין, בעין או באלף, יש נפקמינה לעניין בתי ערי העומדים בסמוך לעיר, האם מצטרפים אל העיר או לא. לדעת הסובר מעברין בעין, כי אישה עוברה מצטרפים הם אל העיר, אף שבתי ערי הם, שהרי גם העובר אינו קבוע בבטן אמו, אבל לדעת הסובר מעברין באלף, כאיבריו של אדם, אין הבתים מצטרפים אל העיר, אלא אם כן הם קבועים כאיבריו של אדם מגופו. במחלוקת השנייה לעניין מערת המכפלה, יש נפקמינה באדם אומר לחברו, מערה כפולה אני מוכר לך, או בונה לך לצורכי קבורה. לדעה אחת עליו ליתן לו בית ועלייה על גביו, לדעה השנייה עליו ליתן לו מערה כפולה, שיש בה מקום לקבורת ארבע זוגות. ולגבי המחלוקת על שמו של נמרוד, הנפקמינה היא לעניין שם רשעים ירכב, שאסור לאדם לקרוא לבנו בשם אדם רשע. כאמור במסכת יומא בדף ל"ח עמוד ב', ודין זה נוהג רק בשמו העיקרי של הרשע ולא בכינויו. לפיכך נחלקו מה היה שמו העיקרי ומה כינויו. במחלוקת לעניין מלך חדש, יש נפקמינה באדם האומר לחברו, בית חדש אני מוכר לך, ונותן לו בית ישן ששיפצו עד שנראה כחדש. לדעת הסובר מלך חדש ממש, אז גם בבית צריך שיהיה חדש ממש. לדעת הסובר שנתחדשו גזירותיו, גם בית ישן ומחודש דינו כחדש. ואילו הבן יהוידע כתב נפקמינה לעניין הבונה בית חדש ולא חנכו שחוזר מן המלחמה, כאמור בספר דברים, שיש לדון באדם שלא בנה בית חדש ממש, אלא חידש בית ישן האם הוא חוזר מן המלחמה או לא. יש לתלות זאת במחלוקת רב ושמואל, אם כוונת הכתוב למלך חדש ממש, אז גם בית חדש היינו חדש ממש, אבל אם הכוונה שנתחדשו גזירותיו, אז גם בית מחודש דינו כחדש. ויהיה הגמרא כמה ממרות שאמר רבי יוחנן, תחת הסימן 18 ו-12 למדנו בדוד ואיבן. ותיבות אלו הם סימנים לממרות שאומר רבי יוחנן להלן בסמוך. מתחילה הגמרא לפרט את הברייתות, אמר רבי יוחנן, 18 ימים גדלתי שהייתי אצל רבי הושעיה בריבי, אדם גדול בדורו, זה הכוונה בריבי. ובמסכת קידושין רש"י מוסיף, כל איכה דקרילי בריבי, כל מקום שמופיע בריבי לאחר שם החכם, לשון חוכמה וחריפותו. אם כן, אומר רבי יוחנן, 18 ימים גדלתי אצל רבי ירושעיה בריבי, ולא למדתי ממנו אלא דבר אחד, במשנתנו שיש לגרוס בה כיצד מעברין את הערים באלף. במילה מעברין גורסים באלף ולא כיצד מעברין בעין. מקשה הגמרא וכי כך היה שלא למד שם אלא דבר אחד, הייני. ואמר רבי יוחנן, הרי אמר רבי יוחנן, 12 תלמידים היו לו לרבי יושעיה בריבי, ו18 ימים גדלתי ביניהם, ולמדתי לב כל אחד ואחד, הכרתי בכל אחד מהם כמה הוא מחודד וחריף יותר מחבריו, וחוכמת כל אחד ואחד, וכן הכרתי בכל אחד מהם כמה הוא חכם יותר מחבריו וכמה למד יותר מהם. וכיצד ייתכן שלא למד אלא דבר אחד? ואי אפשר לומר שהיה זה בזמן אחר, שהרי בשניהם נקט רבי יוחנן 18 יום, משמע שכוונתו על אותה תקופה, מסביר המהרש"א. תרץ את הגמרא, אכן לב כל אחד ואחד וחוכמת כל אחד ואחד גמר, הוא למד, כלומר, הוא למד את כל מה שכל אחד למד מרבו, אבל את כל זאת כבר ידע מתחילה. אבל גמרא לא גמר, דבר חדש שלא למד מתחילה לא למד אלא דבר אחד. איבאיתי עם התירוץ נוסף מתרץ את הגמרא, אם תרצה אמור באופן אחר, מניו דידו גמר, מתלמידי רבי יושעיהו אכן למד דברים הרבה, אבל מיני דידי לא גמר, מרבי יושעיה עצמו לא למד אלא דבר אחד. ואיבאיתי עם תרצה אמור באופן אחר, מה שאמר רבי יוחנן שלא למד אלא דבר אחד במשנתנו כאמר, על משנתנו אמרה, שלא למד בה אלא דבר אחד, אבל בשאר ברייתות וגמרות, למד מרבי יושעיה הרבה דברים. ואמר רבי יוחנן, כשהיינו לומדים תורה אצל רבי יושעיה בריבי, היינו יושבים ארבעה תלמידים באמה אחת, לפי שהיינו מתקרבים אליו לשמוע מפי ודוחקים זה את זה. אמר רבי, כשהיינו לומדים תורה אצל רב לזר בן שמוע, היינו יושבים שישה תלמידים באמה אחת. אומר המאירי, היינו יושבים בדוח הקרב לרוב חשקם בתורה, ולא אמר אחד מהם צר לי המקום, לפי שלא היו מרגישים בדוחק וצער מתוך חשקם וחפצם ללמוד תורה מפיו. והיו מתקרבים אצל הרב כפי היכולת. כותב המהרש"א, שדבר זה אינו אפשרי שישב כל אחד מן התלמידים בפחות מטפח, שהרי המה היא שישה טפחים. אלא שהיה זה בנס, כמו שמצינו בכמה מקומות שהחזיק המועט את המרובה. וכתב על כך בעיון יעקב, שמה שכתב המהרש"א שהיה כל אחד יושב בפחות מטפח, אינו מדוקדק. שהרי כוונת רבי היא שהיו יושבים שישה אנשים בעמה על המד, היינו 36 טפחים מרובעים, ונמצא שכל אחד מהם היה יושב בכשני טפחים ומחצה על שני טפחים ומחצה. כותב העיון יעקב שאולי צריך לגרוס בגמרא, בדבריו של רבי יוחנן, פחות משלושה טפחים. ואמר רבי יוחנן, רבי יושעיה ברבי בדורו היה כרבי מאיר בדורו. מה רבי מאיר בדורו? כשם שמצינו לגבי רבי מאיר שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו מחמת חריפותו, כך שנינו לאל בדף י"ג עמוד ב' במסכתנו, אמר רבי אחא ברב חנינא, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם שאין בדורו של רבי מאיר כמותו, ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו, שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו, שהוא אומר על תמי טהור ומראה לו פנים, על טהור תמי ומראה לו פנים. וביאר רש"י שם שהכוונה בזה שלא יכלו חבריו לידע אימתי דבריו נכונים ואימתי אינם נכונים, לפי שהיה נותן טעם מיושב והגון על דבר שאין כך הלכה, כמו על דבר שהוא כן כך להלכה. ואף רבי יושעיה לא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו. ואמר רבי יוחנן, ליבן, חוכמתם והבנתם של החכמים הראשונים, היה רחב כפתחו של האולם שבמקדש היה רוחבו 20 אמה. וליבם של החכמים האחרונים היה רחב כפתחו של ההיכל שרוחבו היה 10 אמות. ואנו, אין ליבנו רחב אלא כמלון נקב מחת צדקית, מחת דקה ביותר שתופרים בה את הסדקים שבבגדים. והבנה תלויה בלב, כמאמר הכתוב בספר ירמיה פרק ט' הרלי לב, דהיינו אטומים מלהבין, כמו שכותב רש"י בפרשת וערה, וכל מי שליבו פתוח יותר ומבין יותר, אומר עיון יעקב. ובחידושי המאירי כתב, ליבם של החכמים האחרונים היה רחב כפתחו של ההיכל, שהיה מתמעט ליבן מתוך הצרות המתרגשות. ואף שכלל הוא בידינו שהלכה כבטראי, דהיינו כמו החכמים המאוחרים, היינו משום שהם דומים לאדם ננס הרוכב על גבי אדם ענק, שהוא יכול לראות למרחוק יותר מן הענק, אבל בוודאי שהוא קטן עימנו בהרבה. כך החכמים האחרונים, לאחר שלמדו את דברי החכמים הראשונים, יכולים הם להכריע את ההלכה, אבל ודאי שבעצמותם קטנים הם מן הראשונים. כך מסביר העיון יעקב. וערת הגמרא, מי הם החכמים הראשונים והאחרונים שנתכוון להם רבי יוחנן בדבריו? ראשונים היינו רבי עקיבא, ואחרונים היינו רבי אלעזר בן שמוע. איכא דאמרי, ויש אומרים ראשונים, הכוונה היא לרבי אלעזר בן שמוע, ואילו אחרונים היינו רבי הושעיה בריבי. ואנו כמלון נקב מחת צדקית. אמר רבי ואנן, אנו המאוחרים כמה דורות מדורו של רבי יוחנן, כי סיכתה בגודה, כמו יתת בכותל, לגמרה, כלומר, כמו שיתת שנועצים אותו בנקב הצר שבכותל, שאינו נכנס בו אלא בדוחק, כך אנחנו איננו יכולים להבין מה שאנו שומעים, כי היא מעט ובקושי. אמר רבא וענן ואנו כאצבעתה בקירה, כמו אצבע בשעבה לסברה. כלומר, כשם שהאצבע אינה יכולה להיכנס בתוך שעבה קשה, אלא רק נדבק בה, באצבע קצת מן השעבה, כך אנחנו איננו יכולים להבין מעצמנו אלא מעט מאוד. רבינו חנן אל פירש שכשאדם מניח אצבע בשעבה רכה, הרי הוא עושה גומה, אבל כשמוציאה מיד מפעפת השעבה ומתמלאת הגומה, כאילו לא נשקעה האצבע בתוכה. כך אנחנו לעניין הסברה. אף אם בשעת הלימוד אנחנו מבינים מעט, מכל מקום אין ההבנה הזו נמשכת לאורך זמן. וכותב המערשה שרבה בדורו של אביי היה, כלומר, שאין כוונתו של רבה לתאר את ירידת הדורות מדורו של אביי ועד אליו, כפי שתיאר אביי את ירידת הדורות מדורו של רבי יוחנן ועד אליו, שרי רבה ואביי, בדור אחד היו, אלא שכל אחד מהם אמר עניין אחר. אביי נקט לעניין גמרא, דהיינו, מה שהוא קיבל מרבותיו של ידי תורח גדול וחזרה כמה פעמים הוא זוכר ואינו שוכח, כמו היתד הזו, שיש לי תרוח ולהקות על ראשו עד שייכנס בכותל, אבל אחר שנכנס עומד שם ואינו יוצא, ואילו רב הנקט לעניין סברה, דהיינו מה שאדם לומד מסברת הלב, שזה קשה יותר מגמרה. והרי זה כאצבע בשעבה קשה שאינה נכנסת בתוכו, אלא נדבקת באצבעו מעט. אמר רבה שהיא ענן, אנחנו כאצבעתה בבירה, כמו אצבע בבור לשכחה. כלומר, כשם שהאצבע נכנסת בקלות בתוך הבור, כך אנחנו מהירים לשכוח את תלמודנו. ואילו רבינו חנן אל גורס כאצבעתה בביזרה לשכחה, דהיינו כמו אצבע בזירונים. דהיינו כמו שאדם המשקע אצבעו בערימת זירונים, כגון החרדל וכיוצא בו, נראה הדבר כאילו עשה גומה שם, אבל כאשר מוציא את אצבעו משם מיד חוזרת הגומה ומתמלאת. כך אנחנו, כשמסיימים מסכת אחת ומתחילים אחרת, מיד שוכחים את הראשונה. מביאה הגמרא ממרא בעניין בני יהודה שהיו מקפידים על לשונם. ולכמן בדף נ"ג עמוד ב' מבואר בגמרא ששאלו את בני יהודה כיצד יש לגרוס במשנתנו, מעברינים עין או מעברינים א'. לכן מביאה הגמרא כאן את הממרא הזו. אמר רב יהודה, אמר רב בשמו של רב, בני יהודה יושבים בארץ יהודה. ארץ ישראל נחלקה לשלושה חלקים, יהודה, עבר הירדן והגליל. אם כן אלו היושבים בארץ יהודה שהקפידו על לשונם, שהיו מדברים בלשון צח וברור, נתקיימה תורתם בידם ולא שכחוה. בני גליל שלא הקפידו על לשונם אלא היו מדברים בלשון מקולקלת. והגמרא לכמן תביא דוגמאות ללשונם הצחה של בני יהודה וללשונם המקולקלת של בני גליל. אז בני גליל שלא הקפידו על לשונם לא נתקיימה תורתם בידם. מקשה הגמרא מידי בקפידת על ימילתא וכי קיום התורה וזכירתה תלוי בהקפדה על לשון צחה ומבוררת. לפיכך מפרשת הגמרא באופן אחר על בני יהודה דדאי כלישנה, היו מדייקים לחזור על תלמודם בלשון ששמעו מרבם, ומתנחלה וסימנה, ומניחים היו סימנים בשמועות שלמדו כדי לזוכרם. כלומר, היו שומעים בעל פה שמועה אחר שמועה ומניחים בהם סימנים זה אחר זה, ומאחר שהיו מדקדקים בלשון יודעים היו להניח סימנים נעים ולא היו משתכחים מהם. נתקיימה תורתן בידן, אבל בני גליל דלא די כלישנה שלא היו מדייקים לומר בלשון רבם, ולא מתנחלה וסימנה, ומאחר ולא היו מדקדקים בלשונם, לא היו יודעים להניח סימנים לזכור תלמודם, לא נתקיימה תורתן בידם. עוד הבדל ביניהם, בני יהודה גמרו מחד רבה, למדו מרב אחד בלבד, ולפיכך נתקיימה תורתן בידם, אבל בני גליל דלא גמרי מחד רבה, לא היו לומדים מרב אחד אלא מכמה רבנים, והיו שומעים מזה בלשון אחד. ומזה בלשון אחר, לפיכך היו מתבלבלים ושוכחים ולא נתקיימה תורתן בידן. ואף שהיו לומדים משני רבנים עניין אחד, מכל מקום שינוי הלשון מזה לזה, היה מבלבלם ומשכחם. ולמרות שנתבהר במסכת עבודה זרה בדף י"ט עמוד א', כל הלומד תורה לפני רב אחד אינו רואה סימן ברכה לעולם, יש לחלק בזה בין למי גמר בין למסבר, שלגבי עצם הלימוד עדיף ללמוד מרב אחד כדי שלא יתבלבל משתי לשונות, אבל להבין הסברה עדיף ללמוד מכמה רבנים. כך תוספות בדיבור המתחיל, דגמרי מחד רבה. רבינה אמר בני יהודה דגלו מסכתה, היו מלמדים ומגלים תורה לאחרים. רש"י מביא פירוש נוסף שהכוונה בזה שהיו מפרשים שמועותיהם ומדקדקים את טעמו של דבר עד שהיה מתיישב בליבם. והמאירי מפרש, הכוונה היא שהיו מקדימים ומודיעים לתלמידים באיזה דבר הם רוצים לדרוש ברבים או איזה מסכת הם רוצים לשנות, ומתוך כך היו התלמידים מכינים את עצמם כראוי ויודעים להקשות, ועל ידי כך היה הרב מוציא הדבר לעמיתו. אז בני יהודה דגלו מסכתה נתקיימה תורתן בידם, אבל בני גליל דלא גלו מסכתה שלא היו מלמדים לאחרים לא נתקיימה תורתן בידם. והנפקמינה בכל אילו שישתדל אדם לדור בארץ יהודה שהיא מקום מובחר לתורה יותר מן הגליל. כך מסביר עיון יעקב. ומוסיף רבינה שהפרש זה מצינו גם בין דוד המלך לשאול המלך. דוד גלי מסכתה היה מלמד לאחרים, כמבואר במסכת ברכות בדף ד' עמוד א' שהיה יגיע בתורה ומורה הוראות, וכך נאמר במסכת מאוד קטן בדפת זין עמוד ב' על דוד שהיה יושב בשבט תחכמוני. אז דוד גלי מסכת היה מלמד לאחרים, אבל שאול לא גלי מסכת לא היה מלמד. דוד גלי מסכת כתיב ונאמר בתהילים קופיוטט, יראיך יראוני וישמחו. כלומר, היו הכל שמחים ממו לפי שהיו פסקיו מכוונים אל האמת שהיה אוסר את האסור ומתיר את המותר. אבל שאול דלא גלי מסכת, לא היה מלמד לאחרים, כתיב ונאמר בספר שמואל א' פרק י' ד', פסוק מ' ז', ובכל אשר יפנה, ירשיע. כלומר, שלא היה זוכה לאורות כהלכה. הוא אומר המאירי, וגורם היה לתלמידיו להיות רשעים. ופשוטו של מקרא עוסק במלחמות שהיה שאול נלחם בעמי הארץ ומנצחם. וירשיע, היינו יחריד ויבלבל. כותב היה הים שניתן היה לפרש את דברי הגמרא לזכותו של שאול, שיש ללמד עליו זכות, על מה שלא לימד לאחרים, שהיה זה משום מנוותנותו הגדולה. ומטעם זה זכה שעזרו הקדוש ברוך הוא לנצח את אויביו. וזו הכוונה, שאול דלא גלי מסכת, מחמת ענווה. והוא זכה שנאמר בו, בכל אשר יפנה ירשיע, דהיינו ישחית את כל הגויים הנלחמים בו. הביאה הגמרא מאמרה נוספת בעניין שאול המלך שמופיע גם במסכת ברכות בדף י"ב עמוד ב'. ואנחנו אוחזים עכשיו בדף נ"ג עמוד ב', ואמר רבי יוחנן, מניין שמחל לו הקדוש ברוך הוא לשאול על אותו אבון של הריגת כהני העיר נוב, והכוונה על המתואר בספר שמואל א' בפרק כ"א, שבשעה שברח דוד משאול הגיע לנוב עיר הכהנים, וביקש מאחימלך הכהן הגדול מזון וחרב, ונתן לו. כשנודע על כך לשאול, מפיו של דואג האדומי, ציווה לדואג להרוג את כל כהני העיר נוב. אז מניין שמחלו הקדוש ברוך הוא לשאול המלך על אותו אבון של הריגת כהני העיר נוף, שנאמר בספר שמואל א' פרק כוח פסוק י' ת', ומחר אתה ובניך עימי. דהיינו, בשעה שאלה שאול את שמואל על ידי בעלת האוב, ושאלו מה לעשות כנגד הפלישתים שנלחמים בו, אמר לו שמואל שייצא למלחמה ויערק שם, ויהיו הוא ובניו למחרת אימו. כמתואר בספר שמואל א' בפרק כוח, שלאחר מיטת שמואל באו הפלישתים להילחם עם שאול, וניסה לשאול בנביאים ובאורים ותומים ולא נענה. ולפיכך פנה שאול לאישה בעלת אוב כדי שתעלה את שמואל באוב. ושאל אותו את שמואל מה יהיה גורל המלחמה הזו, ואמר לו שצפוי הוא למות שם למחרת יחד עם בניו. יש ללמוד מן המילה אימי, שאומר שמואל לשאול, שהכוונה בזה אימי במחיצתי בעולם הבא, ומכאן שנמחל לשאול האבון הזה. שאם לא הייתה כוונתו אימי במחיצתי, היה לו לומר ומחר אתה ובניך איתי. כי המילה את מורה על שיתוף מצב שבמקרה יש לשניים, איזו נקודת חיבור, אבל המילה אם מורה על חיבור ושיתוף כללי בכל העניין. ומאחר ונקט בלשון אימי, משמע אימי במחיצתי ממש. ורצה לומר, כשם שאין בי אבון וחטא, כך לא יהיה בך לפי שבזאת יחופר אבונך. ובמסכת אבות בדף י' ב' מביאה הגמרא, דעה נוספת מניין יודעים שנמחל לו אבונו שנאמר, ועוקענום להשם בגבעת שאול בחיר השם, יצתה בת קול ואמרה בחיר השם. והפסוק עוסק שם בגבעונים שביקשו להמית את בני שאול, והם בוודאי לא קראו לו בחיר השם, שהרי לגנותו באו. בהכרח שיצא בת קול מהשמיים ואמרה את התיבות הללו. כך מסביר רשי שם במסכת ברכות. ועוד נאמר במסכת ברכות שטעם הדבר שנמחל לשאול אבון נוב משום שנתבייש בו. שכאשר אמר לו שמואל, למה הרגזתני להעלות אותי, ענה לו שאול, צר לי מאוד ופלישתים נלחמים בי, אלוקים שר מעליי ולא ענני עוד, גם ביד הנביאים, גם בחלומות. ואילו אורים ותומים הוא לא הזכיר, משום שנתבייש ממנו, שלא יאמר לו, אתה גרמת לעצמך שלא נענית באורים ותומים לפי שהרקת את הכהנים. ובפירוש שריף על העין יעקב שואל, כיצד ייתכן לומר שנמחל לשאול אבון נוב עיר הכהנים? הרי מצינו שאף לאחר מותו נאמר בספר שמואל ב' פרק כ"א, אל שאול ואל בית הדמים, ובאבון זה הרגו הגבעונים מזרו כמתואר שם, וגם בדורו של חזקיה נאמר במלחמת סנחריב עליו, ספר ישעיה פרק י', עוד היום בנוב לעמוד. ודרשו חכמים במסכת סנהדרין בדף צדי ה', אותו היום נשאר באבון נוב, כלומר שעד אותו היום נשאר אבון נוב תלוי ועומד. אם היה סנחריב נלחם בו ביום, היה מנצח, אבל כיוון שדחה זאת למחרת, ואז כבר נמחל לאבון, נכשל במלחמתו. תראה צריף, שעתה נמחל אבונו במה שנחה נפשו ונשמתו עם שמואל הנביא, אבל עדיין נגזר עליו שיקרת זרעו באבון זה שהכרית את זרע הכהנים. ואף עצמותיו היו מגולגלות עדיין עד שכברום. כנאמר בספר שמואל ב' פרק רפא, ויקברו את עצמות שאול, והיה זה זמן רב לאחר פטירתו של שאול. שווה הגמרא לדון בעניין לשון המשנה, כיצד מעברין. אמר רבי אבא, איקא דמשי להו, אם יש מישהו שישאל לבני יהודה, לדי כי לישנה, מדייקים בלשונם, כיצד יש לגרוס במשנה, אם מעברין תנן עם א' או מעברין תנן עם עין, וכמו כן היו שואלים אותם לגבי גרסת המשנה במסכת בכורות בדף מ' עמוד א', שדנה במומים הפוסלים את הבכור מהקרבה ומביאה מחלוקת תנאים. מה הדין בבכור שיש לו רק ביצה אחת? לדעת הנקם הרי זה מום, לדעת רבי ישמעאל, הדין תלוי בכיסא הביצים. אם יש לו שני כיסים בהכרח יש לו שני ביצים. גם אם אין זה ניכר, ואם יש לו כיס אחד הרי זה מום. לדעת רבי עקיבא צריך לבדוק את הבכור שיש לו רק ביצה אחת, וכיצד היא הבדיקה? מושיבו על עכוזו על אגבותיו, על בית מושבו, וממעך, אם יש ביצה, סופו לצאת. אז אם שייך היה לשאול את בני יהודה, האם גורסים שם במשנה במסכת בכורות עכוזו עם א', או עכוזות נן עם עין? אז ידי, היו בני יהודה יודעים לענות על השאלות הללו. אומרת הגמרא שהלינו אכן שאלו זאת לבני יהודה ואמרי לי והשיבו לו לשואל כך, איקא דתני מעברין, יש השונים מעברין עם א', איקא דתני מעברין עם עין. וכן לגבי המשנה במסכת בכורות, איקא דתני עכוזו עם א', ואיקא דתני עכוזו עם עין. ואומרת הגמרא, איכן מצינו בבני יהודה שהיו מדייקים בלשונם? בני יהודה דדאי כי לישנה מהי, איכן מצינו שהיו מדייקים ומדברים בלשון צחה וברורה? מבארת הגמרא, דאו בר יהודה, מעשה היה באדם מבני יהודה, דאמר לו, אמר לחבריו, תלית יש לי למכור. אמרו לי, מה גוון תליתך, מהו צבע תליתך? אמר לו, צבעהו כתרדין עלי אדמה, כצבע התרד בעודו מחובר בקרקע שהוא ירוק ביותר. דהיינו שדקדק בלשונו לפרש להם את הצבע המדויק של תליתו שלא יתעו בו. ועיקר הדקדוק בזה הוא, שאף על פי שצבע התרדין לעולם ירוק בין בתלוש בין במחובר, מכל מקום אינו דומה מראה ירוק של תרדין תלושים למראה ירוק של תרדים המחוברים בקרקע, כך אומר המהירי. וטעם הדבר שלא אמר להם שצבע תליתו ירוק, לפי שעדיין לא היו יודעים אם כוונתו ירוק קרתי או ירוק כחלמון ביצה. לכן דקדק לשונו להביא דוגמה מתרדין, כך מסביר המהרש"א. ומשמיענו בזה אומר היעבץ, שיש להעדיף לדבר בלשון מבוררת אף שהיא ארוכה על פני לשון קצרה שאינה מבוררת. מבררת הגמרא, איכן מצינו בבני גליל שלא היו מדייקים בלשונם? בני גליל דלא די כי לישנה מהי, איכן מצינו בבני גליל שאינם מדברים בלשון צחה וברורה אלא בלשון עילגת? אומרת הגמרא, דאו בר גלילה, היה מעשה באדם מבני הגליל, דאו כאזיל, ואמר לו, היה הולך ואומר, אמר למן, אמר למן, כלומר למי יש למכור אמר, אבל מאחר שהייתה לשונו עילגת ולא דקדק בדבריו, לא היה ניכר מלשונו אם הוא אומר אמר או אמר עם עין או חמר. ולכן אמרו לי, אמרו לו השומעים, גלילה שוטה, גלילי שוטה, פרש לדבריך. האם רוצה אתה לקנות חמר, חמור למרכב כדי לרכב עליו? או חמר או יין למשתי, לשתות? או שמה רוצה אתה לקנות אמר עם עין, צמר למלבש לעשות ממנו בגדים? או אימר, סה, להתכסה, לשוחתו. נמצא שבגלל לשונו העילגת לא היו שומעים יכולים להבין את כוונת דבריו. ואילו אמירי גורס כאן בגמרא דאב כאזיל ואמר חמר למן אמר למן. דהיינו אותו אדם רוצה לקנות גם חמר וגם אמר, אלא שבשני דברים אלו לא פירש כוונתו ודיבורו. לכן הסתפקו השומעים בכל אחד מן הדברים מה רצונו. כלפי מה שאמר חמר, האם רצונו ביין או בחמור, ששניהם נקראים בשם חמר. כלפי מה שאמר אמר, נסתפקו האם כוונתו לצמר או לאור בהמה, שכן שניהם נקראים בשם אמר. מביאה הגמרא מעשים נוספים באנשים שדיברו בלשון עילגת. היית את המעשה היה באישה דבייה לממר לחברתה, רצתה לומר לחברה שלה, שלובתי תאי דאוכלי חלבה, חברתי בואי ואכילך חלב, אבל מאחר והייתה לשונה עילגת אמרה לה, שלוחתי תאוכלי חלביה, ומשמעות התיבות הללו לשון כללה, תאוכלי חלביה. היית את המעשה היה באישה דעת אלה כמידת דיינה שבא לפני הדיין כדי להתלונן על לוח שגנבו ממנה, ורצתה לומר כך, מרי קירי טבלה אבת לי, וגנבו אמיני, וכדין אבית, דחישדרו לי אילוי אילו מתו קרי הערה. כלומר, אדוני, הייתה לי טבלה וגנבו ממני, והייתה גדולה כל כך שאם היו מותחים אותי עליה, לא היו רגליים מגיעות לקרקע, אבל מאחר ולשונה הייתה עילגת, אמרה לדיין כך, מרי קירי טפלה אבת לי, וגנבו חמין, וכדו אבת דחד שדרו לך אילוי אילו מתי קרי הערה. עבדי, קורה הייתה לי וגנבו אותך ממני, ועכשיו היא כזו שאם תולים אותך עליה, אין רגליך מגיעות לארץ, נמצא, שבגלל לשונה העילגת הייתה מדברת הרבה שטויות. מביאה הגמרא כמה מעשים עניין דיבור בלשון חוכמה. המתה דבי רבי השפחה של בית רבי, כי אבת משתעיה, כאשר הייתה מדברת בלשון חוכמה, אמרה אחי. כשהייתה רוצה לדבר בלשון רמז, אמרה כך, לפני רבי, עלת שם כלי שהיו ממלאים בו יין מן החבית לכוסות, נקפת בקד, דופקת בתחתית החבית, כלומר היין שבחבית כבר עומד להיגמר. ידהון נשריה לקינהון, יעופו הנשרים לקיניהם, דהיינו יחזרו התלמידים לבתיהם, או יעדי בת הרחברת אמינה, או שתוסר מגופת חבית אחרת. כלומר, מאחר ונשאר יין מועד בחבית, ומעטה יש לידה אם התלמידים ימשיכו לשבת בבית רבי, וממילא יש צורך לפתוח חבית חדשה שיש בה סיפק לכולם, או שעומדים הם לעזוב במהירה ודי ביין שבחבית הישנה. זימנין אמר לה, ידעון נשריה לקינאון, איתים היה עונה לה, יעופו הנשרים לקינאיהם, דהיינו שילכו התלמידים לביתם ואין צריך לפתוח חבית חדשה. וכד אבא ביה דלייטבון, כאשר היה רוצה שהמשיכו לשבת בביתו, אמר לה, היה רבי אומר לשפחתו, יעד איבת החברתה מינה, יש להסיר מגופת חבית חדשה, ותתקפה עלת בקד, ועל ידי כן יצוף הכלי ששמו עלת בתוך החבית, כאילפה דאז לה בימה, כספינה שטה בים, כלומר, מאחר ויניחו אותו בתוך חבית חדשה ומלאה, יצוף הכלי בראש החבית, ולא יתפוק בתחתיתה. רב יוסי בר אסיאן, כאב משתי בלשון חוכמה, כאשר היה מדבר בלשון חוכמה, שהיה רוצה לבקש שיכינו עבורו את מאכלו באופן, שלא יבינו השומעים, אמר כך, עשו לי שור משפט בתור מסכן, שור הוא תרגומו של תור ומשפט תרגומו של דין, נמצא שתרגום של שור משפט יחד זה טרדין, תור תרגומו אר ומסכן תרגומו דל, נמצא שתרגום של תור מסכן יחד זה חרדל, שכן האותיות ה' וח' מתחלפות זו בזו ונמצא שהרדל זה כמו חרדל, על ידי כן היו בני ביתו יודעים להכין לו טרדין בחרדל, בעוד ששאר השומעים לא הבינו את כוונתו. וכתב ישאל בושפיזה, כאשר היה שואל עוברי דרכים בשלום אדם בן עירם שירחו, ולא רצה שיבינו שאר השומעים, אמר אחי, היה אומר כך, גבר פום דין חי, גבר תרגומו איש, פום תרגומו פי, דין תרגומו זה, חי כמשמעו, נמצא שגבר פום דין חי, יחד זה אושפזכני. כלומר, מארחי, מה זאת טובה יש? האם טוב לו? אז לפירושו של רשי מדובר באדם שהוא התאכסן אצלו בעבר וחפצת על אדם מה שלומו. רבינו חננאל פירש שכוונתו לשאול על אדם זה מה טיבו. כלומר, שחפץ להתאכסן אצלו בעתיד ורוצה לדעת מה טיבו. רבינו יהוידע כתב שלפיכך שאל ברמז כדי שלא יכירו בו אנשים ויבואו להתארח אצלו. כנאמר במסכת הירחין בדף ט"ז על הפסוק בספר משלי, בברך ראהו בקול גדול בבוקר, השכם כללה תחשב לו, שאם אדם מברך את מערכו בקול גדול, גורם הוא לו נזק. רבי אבאו, כי אבי משתי כאשר היה מדבר בלשון חוכמה, אבי אמר אחי, היה אומר כך, התריגו לפיחמין, עבירו את הפיחמים עד שיהיו אדומים כאתרוג, ורבי נוחנן אל פרש הכוונה שישברו את הפיחמים לחתיכות דקות, ועל ידי כך קל להציט בהם טעור, ארקיעו לזהבין, שיתחו על הקירה גחלים לוחשות אדומות כזהב, כדי שאוכל להתחמם כנגדם, ועשו לי שני מגידי בעלתה, הכינו למאכלי שני תרנגולים המודיעים בחשיכה את עונות הלילה. וטעם הדבר שאמר זאת ברמז, כי לא רצה שישרתו תלמידיו מפני ביטול תורה. ולכן אמר בלשון זו שלא יבינו התלמידים, ורק אנשי ביתו שהם מלומדים בכך, יבינו וישמשו אותו כרצונו, כך מסביר רבן יהוידע. אמרו לי רבנן, אמרו לו תלמידי הישיבה לרבי אבאו, הצפינינו, הראינו איכן רבי אילאי צפון, איכן הוא נחבא. כלומר שלא ידעו התלמידים איכן נמצא רבי אילאי ושאלו זאת מרבי אבאו. אמר להן רבי אבאו, רבי אילאי עלץ בנערה האורנית, אחורנית העירנית ואין ארתיו. שמח הלילה בנערה האורנית ולא יכול היה לישן, לפיכך הוא ישן עכשיו. וערת הגמרא את דבריו, אמרי לה שפרשו את דברי רבי אבאו ששמח רבי אילאי באישה שנשא. ועל פי זה כוונת הדברים כך היא, עלץ בנערה אהרונית היה שמח בנערה בת כהן שנשא, כמו שמצינו במסכת פסחים בדף מטת עמוד א', ששבחו לתלמיד חכם שישא בת כהן, מסביר המהרש"א, אחורנית שמתה אשתו הראשונה ונשא אותה אחריה, עירנית בעלת חן וחריפה כאדם עיר, ונעירתו שלא יכול היה מחמת כן לישון בלילה ולפיכך הוא ישן עכשיו. ואמרי לה ויש שפרשו את דברי רבי אבאו ששמח רבי אילאי במסכת שלמד, ולפי זה כוונת הדברים כך היא, עלץ בנערה אהרונית היינו ששמח בלימוד מסכת מסדר קודשים העוסקת בעניין עבודת אהרון ובניו, אחורנית שסיים מסכת אחרת והתחיל את זו, עירנית עמוקה וחמורה ומעוררת את לומדיה, והן עירתו שלא יכול היה לישון מחמת כן בלילה ולפיכך הוא ישן עכשיו. אמרי לה, אמרו התלמידים לרבי אילאי, הצפינינו הראינו איכן רבי אבאו צפון איפה הוא נחבא, אמר להם רבי אילאי, רבי אבאו נתייעץ במכתיר, נטל רשות מן הנשיא ואין גיב, הלך לצד דרום למפיבושת, להישב לפני זקני דרום, שהם חכמים ביותר, ועל שם שהיה מפיבושת אדם גדול, כרעם על שמו. מפיבושת היה בנו של יהונתן בן שאול, והיה חכם ביותר, כמבואר במסכת ברכות בדף דלת, שהיה רבו של דוד המלך ומבייש את פניו בהלכה. מביאה הגמרא מעשים בשלושה שניצחו את רבי יהושע בן חנניה בדברים. אמר רבי יהושע בן חנניה, מימי לא ניצחני אדם בדברים חוץ מאישה, תינוק ותינוקת. ומעשה התינוקת קודם למעשה התינוק, כפי שמבואר בדברי הגמרא להלן, שמביאה את המעשה הזה תחילה. רק הקדימה הגמרא עכשיו את התינוק לתינוקת, כדי שלא יבואו לטעות שאישה תינוקת זה מעשה אחד. כך אומר ההגאות ראם אורוויץ. ואין כוונת רבי יהושע בן חנניה להתגאות בכך שמעולם לא ניצחו אדם חוץ מאילו, אלא עד הרבה. כוונתו הייתה ללמד מוסר שהיה להתהלל לחכם בחוכמתו, שהרי הוא שהיה מנצח את כל המינים בוויכוחיו עמהם, וגדול היה בבית הקיסר כאשר נזכר פעמים רבות בגמרא ובמדרשים מעוצם חוכמתו, ואף על פי כן ניצחו אישה ותינוקת ותינוק. כך מסביר החידה בפתח עיניים. אם כן, רבי יהושע בן חנניה מפרש מהי רע במקרים הללו. אישה מהי? מה היה המעשה שניצחה אותי אישה? פעם אחת נתארחתי אצל אכסניה אחת, אישה אחת שהייתה מבשלת עבורי סעודות. עשתה לי פולין מן קטניות בסעודה. ביום הראשון שעשתה לי אותם אכלתים ולא שיירתי מהם כלום. שנייה, ביום השני שהכינה לי כן אכלתים ולא שיירתי מהן כלום. ביום השלישי שהכינה את התבשיל הזה, הקדיחתן במלח, שרפה את התבשיל במלח, כלומר נתנה בו מלח יותר מדי עד שלא היה ראוי לאכילה. כיוון שטעמתי מן התבשיל, משכתי ידיי מהן, נמנעתי מלאכול את הפולין הללו. אמרה לי אותה אישה, רבי, מפני מה אינך סועד? אמרתי לה, כבר סעדתי מבעוד יום ואינני זקוק לאכול עכשיו, כי הוא לא רצה לומר לה שהתבשיל אינו ראוי לאכילה. ואומנם הוא לא שיקר בדבריו, אומר הבניהו, אלא כוונתו הייתה שאכל כבר בסעודת הבוקר, ואילו סעודה זו הייתה סעודת צהריים. אמרה לי האישה, אם סעדת כבר מבעוד יום, היה לך למשוך את ידיך גם מן הפת, אבל מאחר ואכלת פת ולא נמנעת אלא מאכילת התבשיל, יש להבין שאין הטעם כפי שאתה אומר, משום שסעדת כבר. חזרה ואמרה לי, רבי, שמה לא הנחת פאה בראשונים, כלומר שמה שכחת להניח עבורי מעט מן התבשילים הראשונים, ולפיכך מתכוונת להניח עכשיו מן התבשיל השלישי גם על השניים הקודמים. וכי לא כך אמרו חכמים שאין משיירים פאה באילפס, אבל משיירים פאה בקערה, כלומר, כאשר השמש מעביר את האוכל מן הגדרה אל הקערה, אינו משייר בגדרה כלום לצורכו, אבל האוכלים בסעודה מניחים כל אחד מן המאכל בקערה לצורך מאכל השמש, כלומר, אותה אישה רצתה להוכיחו ברמז, על אשר לא הניח עבורה מן המאכל ביום הראשון וביום השני כפי הדין אשר הורו חכמים. ולפיכך אמרה לו בדרך שחוק, שמה כוונתך להשאיר עכשיו מן המאכל גם בשביל היומיים הקודמים. ובכך ניצחה אותו בדברים. כותב המערשה, שאף שידע בוודאי שלא הניח פאה בראשונים, מכל מקום נקטה בלשון שמה מדרך המוסר. ולפיכך גם לא אמרה לו כך במפורש מתחילה, אלא רק עד שנתגלגל הדבר על ידי שהקדיחה תפשילו, או שהקדיחה את תפשילו בכוונה כדי להודיע את הטעם שאמרו חכמים לשייר לשמש בקערה. לפי שעל ידי כן לא יקלקל את תפשילו של בעל הבית. הוא מוסיף שטעם הדבר שלא חשש רבי יהושע לדין הזה, משום שאינו אלא מלכות דרך ארץ, וייתכן שכלל לא ידע שכך הוא הדין. וממשיך רבי יהושע בן חנניה ואומר, מעשה שהיה בתינוקת שניצחה אותי בדברים מהי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך והייתה דרך סלולה עוברת בתוך השדה, הייתי מהלך בה, אמרה לי תינוקת אחת רבי, וכי לא שדה איזו, כלומר כיצד רשאי אינך להלך במקום הזה, שהוא רשות היחיד. אמרתי לה, וכי לא דרך כבושה היא לרבים להילך כאן? אמרה לי, ליסטים כמותך כבשוע, שודדים כמוך כבשו את הדרך הזו, כלומר אמנם דרך סלולה היא, אבל אין ללמוד מכך שניתנה מרצונו של בעל השדה לצורכי רבים, אלא הלכו בה אנשים בעל כורחות שנעשית לדרך כבושה. ובכך ניצחתו התינוקת בדברים. במעשה שהיה עם תינוק מהי, מהו, פעם אחת הייתי מהלך בדרך וראיתי תינוק יושב על פרשת דרכים, מקום שפורשים ממנו שני דרכים, אחד לצד זה ואחד לצד אחר. ואמרתי לו לתינוק, באיזה דרך נלך לעיר, איזה דרך עליי לבחור כדי להגיע אל העיר. אמר לי התינוק, שני הדרכים מגיעים אל העיר, אלא שזו, הדרך שבצד האחד היא קצרה וארוכה, ואילו זו הדרך שבצד השני היא ארוכה וקצרה. והלכתי בדרך שאמר עליה התינוק שהיא קצרה וארוכה, כיוון שהגעתי סמוך לעיר, מצאתי שמקיפים אותה גנות ופרדסים. ואי אפשר לעבור דרכם ולהיכנס לתוך העיר אלא בקושי רב. חזרתי לאחוריי עד לאותה פרשת דרכים, אמרתי לו לתינוק, בני, הלא אמרת לי שדרך זו קצרה היא, ואין הדבר כן, קשה לעבור בה, מחמת הגינות והפרדסים. אמר לי התינוק, וכי לא אמרתי לך שהיא גם ארוכה? וזו הייתה כוונתי, שאכן קצרה היא בכמות, אבל ארוכה היא בכך שקשה להלך בה, ואילו הדרך השנייה אומנם ארוכה יותר, אבל קצרה היא בכך שההולך בה מוצא את מבוא העיר פנוי להיכנס. מסיים רבי יהושע בן חנניה ואומר, נשקתיו לאותו תינוק על ראשו ואמרתי לו, אשריכם ישראל. אומר הבנייהו, אפשר שאמר זאת בלשון רבים, אשריכם גם כנגד האישה והתינוקת שנזכרו לאל. שכולכם חכמים גדולים אתם. מגדולכם מן הגדולים שבכם ועד קטנכם עד הקטנים שבכם. ובמדרש איכה רבה מובאים שלושה מקרים נוספים שניצחו תינוקות לרבי יהושע בן חנניה. האחד שראה תינוק הולך וכלי מחוסה בידו ושאלו מה בכלי, השיב לו התינוק, אילו הייתה אמי רוצה שתדע מה יש בכלי, לא הייתה אומרת לי לחסותו. השני שפגש תינוק בכניסה לעיר ושאל אותו, האם מימי העיר טובים, והשיב לו, מה אכפת לך? השום והבצלים מרובים שממתיקים ומנקים את המים. והשלישי שפגש תינוק את השואבת מים ואמר לה, השקיני מים. ואמרה לו, גם לחמורך אשקה. ולאחר ששתה, אמר לה, ביתי, עשית כמעשה רבקה. אמרה לו, אבל אתה לא עשית כמעשה אליעזר שנתן נזם וצמידים. ומסיים המדרש שם, באותה שעה אמר רבי יהושע, מימי לא ניצחני אדם, אלא אלמנה זו ותינוקת אחת, ואותם תינוקות. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף נון ג' במסכת עירובין, עם הצגת שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה ביורה של הגרסה במשנתנו, מאברין עם א'. שאלה שנייה, מערת המכפלה, מדוע נקראה כך? שאלה שלישית, מה הוא ויקה מלך חדש? שאלה רביעית, מדוע תלמודם של בני יהודה נתקיים בידם? שאלה חמישית, האם יש עדיפות ללמוד מרב אחד או מכמה? תשובה בתוספות. השאלה האחרונה, דף נון ג', רבי יוחנן, מניין שמחל הקדוש ברוך הוא לשאול על הריגת הכהנים בנוב? בפנינתנו שונה הלכות, אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. והיום הזה הלכה אחת קצרה, משיירים פאה בקערה כל אחד מהאוכלים, והוא מאכל השמש. אבל כשהשמש מערה מן האילפס לתוך הקערה, אין דרך להניח באילפס כלום לצורכו. ויבוא למקמה ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקמה שבשמיים. משנה יומית, סדר זרעים, מסכת מעשר שני, פרק ד' משנה ת'. כל המעות הנמצאים בכל מקום ובכל זמן חוץ מבירושלים בימי הרגל, הרי אילו חולין ואין לחשוש, שמה של מעשר שיניהם אפילו נמצא דינר זהב עם הכסף ועם המעות של נחושת, שאין דרך בני אדם לערבם זה בזה ויש מקום לשער שמעשר שני שכן רגילים, לחלל מעשר שני על דיני ראי זהב, והשאר שאינו מגיע לדינר זהב מחללים אותו על הכסף והנותר על מעות נחושת ומערבים אותם יחד. מכל מקום אין חוששים לכך. מצא בתוכם בתוך המעות חרס, שבר של כלי חרס וכתוב עליו מעשר, כתובה על החרס המילה מעשר. הרי זה מעשר, הרי כל המעות הללו מעשר שני, ואין אומרים שם החרס זה, ומכלי שהיה בתוכו מעשר שני, ואילו המעות הם חולין. אלא הועיל ומסתבר יותר שהוכנס כאן החרס לסימן שהמעות מעשר שני הם, הרי זה מעשר שני. מסכת מעשר שני, פרק ד' משנה י'. המוצא כלי וכתוב עליו קורבן, רבי יהודה אומר, אם היה של חרס, אם הכלי היה של חרס, הוא חולין, הכלי חולין, שאין דרך בני אדם להקדיש כלי חרס למקדש. ומה שבתוכו קורבן, כלומר הקדש, שמה שכתוב עליו קורבן, הכוונה היא למה שבתוכו. אם היה של מתכת, ואם הכלי היה של מתכת, כגון של כסף או של נחושת, הוא קורבן, הכלי הוא הקדש, ומה שבתוכו חולין, שהואיל והסימן הוא על הכלי בחוץ, מסתבר שהכוונה היא לכלי עצמו. אמרו לו חכמים לרבי יהודה, אין דרך בני אדם להיות קונסין חולין לקורבן, להכניס חולין לתוך כלי שהוא קורבן, היינו הקדש, ולפיכך, אם היה הכלי של מתכת, הכל הקדש, בין הכלי ובין מה שבתוכו. ולא נחלקו חכמים על רבי יהודה אלה בכלי של מתכת בלבד, אבל בכלי של חרס מודים הם שהכלי הוא חולין ומה שבתוכו קורבן, והלכה כחכמים. מסכת מעשר שני, פרק ד' משנה י' א', המוצא כלי וכתוב עליו קוף, האות קוף, קורבן, הרי זה סימן למילה קורבן, דהיינו הקדש, מם עם כתובה על הכלי, האות מם מעשר, סימן הוא שמה שבתוכו מעשר שני, דלת עם כתובה על הכלי, האות דלת, דמי, סימן הוא שמה שבתוכו הוא דמי פירות שנלקחו מהארץ, תת עם כתובה האות תת תבל, הרי זה סימן שבתוכו תבל, תו, עם כתובה האות תו, תרומה, הרי זה סימן שבא שבתוכו תרומה, שבשעת סכנה כשגזרו לו לקיים מצוות, היו כותבים תחת התרומה את האות תו, וכן תת תחת תבל, דלת תחת דמי, מם תחת מעשר. כלומר שהיו רושמים דברים אלו בראשי תיבות, רבי יוסי אומר כולם שמות בני אדם הם, שרשמו על כליהם ראשי התיבות של שמותיהם, כגון קוף זה כהת, מם זה משה וכיוצא בזה. רבי יוסי לדבריהם של חכמים אומר, הואיל ולדעתם אותיות מוכיחות על תיבות, יש לומר שאינם אלא ראשי תיבות של שמות בני אדם, ומה שבתוך הכלי, חולין. אבל לדעת רבי יוסי עצמו אפילו כתוב על הכלי את המילה תרומה בפירוש, הרי מה שבתוכו חולין. הנה הדברים של רבי יוסי, אמר רבי יוסי אפילו מצא חבית והיא מלאה פירות וכתוב עליה תרומה, כל התיבה כתוב במפורש תרומה, הרי אלו חולין. הפירות שבחבית חולין הם שאני אומר אשתקד, בשנה שעברה הייתה מלאה פירות תרומה, ופינה את הפירות מהחבית והכניס בחולין ושכח למחוק את הסימן. מסכת מעשר שני פרק ד' משנה י' ב', המשנה חותמת את הפרק. האומר לבנו מעשר שני בזווית זו ומצא בזווית אחרת את הפירות, הרי אלו חולין, הפירות שמצא חולין הם, שאני אומר פירות מעשר ניטלו כבר ואילו פירות אחרים. היה שם מנה, ויש גורסים הרי שם מנה, כלומר הוא אומר לבנו הרי שם מנה של מעשר שני ומצא 200. השאר חולין, כלומר השאר שמצא הבן יתר על מה שאמר לו אביו, הרי הם חולין. מנה זה מעשר ומנה חולין. ואין אנו אומרים שהמנה של מעשר ניטל ואילו 200 אחרים. 200, האומר לבנו, הרי שם 200 של מעשר שני ומצא מנה, הכל מעשר. המנה שהוא מצא הוא מעשר שני, לפי שאנחנו אומרים שמנה ניטל ומנה עדיין מונח.
ויבוא היו למקרו ולמשנו וללימוד בדרך ארץ ולמקרו ולמשנו וללימוד בדרך ארץ ולמה סויס רצוי נביאים שבשומיים
משנה יומית חלק ב' במסגרת מפעל המשנה היומית קביעותה משננים אנו משניות על פי סדר הש"ס ואוחזים אנו בסדר טהרות מסכת כלים פרק 90 משנה א'. מחת או טבעת שנטמעו בטומאת מת ונעשו אב הטומאה שנמצאו בנחושתו של תנור ברצפת הקרקע שהתנור מחובר בה, נראין אבל לא יוצאין, נראין בתנור אבל לא בולט לתוך חלל התנור, כגון שבלועות ברצפה של קרקעית התנור, אם הופיע את הבצק והוא נוגע בהם טמא. אם בשעה שמדביק את הבצק בתנור נוגע הבצק במחת או בטבעת, התנור טמא, שמקום זה של המחת והטבעת נחשב עוד כתוכו של התנור. אבל אם אין הבצק נוגע בהם, התנור טהור, שמקום זה אינו נחשב כתוך התנור. באמת דברים אמורים כשהיו בלועות בקרקע קודם שחיברו את התנור שם, אבל אם נכנסו דרך פיף של התנור, הרי משנכנסו לאווירו נטמע התנור. באיזה בצק אמרו שאם הוא נוגע בהם התנור טמא? בבצק הבינוני, שאינו רך עד שישקע עמוק לתוך הגומה ולא קשה עד שאינו שוקע כלל. נמצאו המחת או הטבעת בתפילת התנור מוקף צמיד פתיל בשכבת עתיד שסביבו מבחוץ, ומדובר כאן במחת וטבעת תאורות, והתנור מוקף צמיד פתיל ועומד באוהל המת, אם בתמא, אם התנור תמא, תמאין המחת או הטבעת, שואיל והתנור תמא אינו מציל עליהם בצמיד פתיל, ואם בתאור, אם התנור היה תאור, תאורים, שואיל והתנור מוקף צמיד פתיל, הרי הוא מציל על עצמו ואף על המחת או הטבעת המונחות בתפילה המחוברת לו. ואף על פי שאין צמיד פתיל מציל על כלי מתכת, מכל מקום כאן הצמיד פתיל של התנור מציל על המחת או הטבעת, לפי שבתהילות הם לגבי התפילה. וכשם שניצולים התנור והתפילה, כך ניצול כל מה שמונח בתפילה. נמצאו המחת או הטבעת בגופת החבית בכיסוי של חרס שעל פי החבית המוקפת צמיד פתיל ועומדת באוהל המת. מצידיה, בצידיה מגופה ולא כנגד פי החבית, מאים המחת והטבעת. לפי שהחבית אינה צריכה לטיט שבצדיה מגופה ואין הטיט שם נחשב כחבית עצמה. אילכך אין הצמיד פתיל של החבית מציל על המחת והטבעת המונחות באותו טיט שבצדיה מגופה. מכנגד פי, אבל אם המחת או הטבעת מונחות במגופה כנגד פי החבית, תיאורים הועיל והצמיד פתיל של החבית מציל על המגופה, לפיכך ניצולות גם המחת או הטבעת שבמגופה, שבתהילות הם לגבי המגופה. ואפילו נראים בתוכה עם המחת והטבעת נראות בתוך המגופה, אבל לא לאווירה. שלא הגיעו לאוויר המגופה, היינו לאוויר החבית, תיאורין, שהועיל ואין נכנסות לאוויר החבית, הרי הם ניצולות בצמיד פתיל של החבית יחד עם המגופה. וכן הם שוקעים בתוכה שהמחת או הטבעת שוקעות במגופה, ותחתיהם כקליפת השום, שכבת טיט הדקה בעובייה של קליפת השום מכסה אותם, אף על פי שהן בולטות לתוך חלל החבית, מכל מקום הועיל והן עדיין בתוך המגופה, תיאורים שנחשבות הן כחלק מן המגופה. אבל אם הן יוצאות לאוויר החבית ואינן מכוסות, הרי הן טמאות לפי שנחשבות כמונחות בתוך החבית, ואינן ניצולות בצמית פתיל, שאין צמית פתיל מציל על כלי מתכת. מסכת כלים פרק ת' משנה ב', חבית של חרס שמלאה משקים תיאורים, ומנקת בתוכה, שפופרת של מתכת שמוצאים דרכה את המשקים מן החבית על ידי מציצה ושאיבה, והחבית מוקפת צמית פתיל ונתונה באוהל המת, באוהל שהמת מוטל בו. בית שמאי אומרים, החבית והמשקים תיאורים שצמית פתיל מציל עליהם מן הטומאה ומנקת טמאה. אין כלי מתכת ניצול בצמית פתיל, ובית הלל אומרים אף מנקת טהורה, שכלי חרס המוקף צמית פתיל מציל על כל מה שבתוכו, בין על אוכלים ומשקים, ובין על כלים שונים. חזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי. ובמסכת עדויות מבואר טעמם של בית שמאי, פני שחבית זו כשהיא שלמה הארץ, הרי היא טמאה, הועיל ואין עם הארץ בקי בהלכות טומאה וטהרה, לפיכך בין כלים ובין אוכלים ומשקים שלו, בחזקת טמאים הם. והרי אין כלי חרס מציל בצמית פתיל, אלא כשהוא טהור. אבל לא כשהוא טמא. אבל החבית והמשקים טהורים, שאף אם הם של עם הארץ, הרי טהרתם אינה אלא לעם הארץ עצמו. שכן החבר שהוא בקי בדיני טומאה וטהרה ונזהר בהם, אינו משתמש במילה לא באוכלים ומשקים של עם הארץ, ולא בכלי חרס שלו שבחזקת טמאים הם אצלו, ואין להם טהרה. אבל כלי מתכת שיש להם טהרה במקווה, רגיל החבר לשאול אצל עם הארץ, שכן הוא מטבילם ומשתמש בהם, ואין חוששים. שמה נטמאו, בטומאת המת וצריכים הזעה ממי איפר הפרה ביום השלישי וביום השביעי, שכן נאמן עם הארץ לומר שלא נטמאו באמת. מכאן, אם ניתר כלי מתכת בצמית פתיל, הרי כשיבוא החבר לשאול אותם מעם הארץ, יאמר לו עם הארץ שלא נטמאו בטומאת המת. מאחר שיודע הוא שכלי חרס שלו הציל עליהם בצמית פתיל, והשתמש בהם החבר לאחר טבילתם, ובאמת כלי החרס הזה לא הציל עליהם, מכיוון שטמאו, ואין כלי טמא חוצץ בפני הטומאה, והרי שטעונים הם הזעה בשלישי ובשביעי. לפיכך גזרו בית שמאי שאין כלי מתכת ניצול בצמית פתיל. אפילו בכלי חרס שבחזקת האור, שכן אגב כלי חרס של עם הארץ, גזרו על כלי חרס בכלל. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, כאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי י"ג בתשרי תשפ"א. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף נ"ג במסכת עירובין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שישי י"ד בתשרי תשפ"א, ערב חג הסוכות תשפ"א, ונלמד כהרגלנו בסייעתא דשמיא בערבי שבתות וימים טובים שני דפים, מדפים נ"ד ונ"ה במסכת עירובין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו פתקה טובה. שתהיה השנה הזו מלאה ניסים ונפלאות, מלאה בבשורות טובות, מלאה ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.